היי, אני חן. אתם מאזינות ומאזינים לפרק השני מתוך ארבעה בסדרה למה את מחכה, על הקפאת ביציות וכל מה שמסביב לזה. אם זו פעם ראשונה שנחתתן פה, אתן מוזמנות להמשיך להקשיב או לחזור אחורה להתחלה כדי שתבינו איפה אתם נמצאים. הפודקאסט הזה פונה לכל המינים, גם לאלו שלא נולדו עם ביציות. בפרק הזה תשמעו קצת צחוק, אבל גם בכי, ואיך החברות המושלמות שלי עזרו לי להזריק הורמונים בפעם הראשונה. לפני שאני חוזרת למחלקת ה-IVF ולבית החולים, הייתי צריכה לעשות סדרה של בדיקות, כדי לוודא שהכל תקין לקראת התחלת ההליך. הרוב עברו חלק, חלק קצת פחות.
כן, תשמעי, אני כן קוראת כל מיני דברים.
פה אני באמצע שיחה עם דנה, היא החברה הכי טובה שלי. ברקע אפשר לשמוע את הבת שלה, אלונה, בת השנתיים וחצי. אני קוטעת אותה באמצע כשאני מקבלת טלפון לא מזוהה.
אני יכולה ברמת העיקר. שנייה, דנה, אני חוזרת אליך עוד מעט, כי יש לי טלפון.
טוב.
הלו?
על הקו מרפאה פרטית, ואני מנסה להבין מה היא רוצה ממני עכשיו, ומה אני רציתי ממנה מקודם וכבר שכחתי.
כן. קיבלתי מענה לגבי AMH, כן. רציתי פשוט לדעת, רציתי, לא, את יודעת מה, אני אשאל אותך שוב, ליתר ביטחון. אני רוצה לדעת כמה דברים. קודם כל, על הבדיקה עצמה, אם אני צריכה איזושהי ערכות אליה, ומה העלות שלה. אוקיי, בואי נתחיל רגע מההתחלה. מה תפקידך? רק שאני אבין עם מי אני מדברת.
לא סתם הסתבכתי עם הבדיקה הזאת, AMH, כי שלא כמו הבדיקות האחרות שעשיתי דרך הקופת חולים, הבדיקה הזו היא בדיקה בעלות פרטית. קוראים לה בדיקת רזרבה שחלתית, כלומר לבדוק מה הפוטנציאל של הביציות שנותרו לך. לא חובה לעשות אותה והיא עולה כמה מאות שקלים, אבל היא נותנת אינדיקציה טובה לגבי מצב הפריון.
כן, אבל זה שאת אומרת לי שאת מהמדיקל, זה לא ברור לי עדיין מה תפקידך. אני פשוט עושה המון המון טלפונים לאחרונה, אז קצת מתבלבלת. ואז אני יכולה לשוחח אתכם. אוקיי, תודה רבה לך. ביי, יום טוב.
מה שנקרא מסע.
וואו.
את רוצה לבצע בדיקת AMH. עכשיו, אני לא יודעת איך את הגעת אליי. המערכת שלך אותך... אז, אבל מי את? מאיפה? אני לא יודעת איך הגעת אליי. אני מפנה אותך למעבדה.
רגע, זה לא אמור להיות במאיר? לא עושה את כל
הבדיקות. יש מלא בדיקות שצריך לעשות. את הולכת לחירורג שד, ואת הולכת לבדיקות דם, ואת הולכת לגניקולוג שיעשה לך פאפ, ויעשה לך...
דווקא, בקטע הזה זה נחמד, כי זה כמו טיפול 10,000. עושים טיפול 10,000 לגוף.
טיפול 10,000.
מכניסים הכל בפנים.
וכשאני מסיימת את כל הבדיקות, והמומחים ביחידת ה-IVF במאיר עברו עליהן וראו שהן תקינות, אני חוזרת לשם להדרכת החיות לקראת התחלת הטיפול.
מתחילים את הטיפול ביום השני של הווסת. אנחנו למעשה משתלטים באופן מלאכותי על המחזור הטבעי של האישה.
זאת יעל טוכמן, היא האחות הראשית של מחלקת ה-IVF במאיר.
אותם הורמונים שהגוף שלנו גם כן מפריש, אנחנו נותנים אותם בחוץ על ידי זריקות. תפקידה של האחות להסביר למטופלת על הזריקות האלו, על התפקיד שלהם ועל אופן השימוש שלהם.
כמו שאמר מקודם פרופסור וייזר, כדי להצליח לגדל כמה שיותר ביציות במהלך מחזור אחד, צריך להזריק הורמונים מדי ערב. ובגלל שלהכניס מחט לתוך הגוף זה לא בדיוק דבר שבא בטבעיות לרובנו, כל מטופלת בעצם מקבלת זמן שבו היא יושבת עם אחת מהאחיות במחלקה, שעוברת איתה על כל סוגי המזרקים, הכמויות וההזרקה עצמה, ומסבירה לה, לפעמים ממש לאט, כמו במקרה שלי, איך עושים כל דבר. אז כן, החדשות הרעות הן שאני צריכה להזריק לעצמי הורמונים לבד, פעם ביום, ולמרות שהם מתרגלים מהר, וואלה, זה לא הכי נעים.
נשים מאוד נלחצות ברגע שהן שומעות גם על ההשתלטות הזאת שלנו מבחוץ, גם על השימוש בזריקות, גם על השימוש בהורמונים. יש איזושהי חשש מההתערבות הזאת. אנחנו למעשה לוקחות כל תרופה ותרופה ומסבירות ממש באופן פרטני על השימוש, על המינון ועל דרך הפעולה.
אבל היי, החדשות הטובות, האחיות במחלקה הזאת פשוט מדהימות, ויעל עברה איתי באמת על כל שלב, ויותר מהכל, זה לא להרבה זמן. 8-10 ימים, גג 14, עד רגע לפני הביוץ, כי זה בדיוק השלב שבו רוצים להפסיק את הטיפול ההורמונלי ולשאוב את כל הביציות שהשחלות הצליחו לייצר. אוקיי, אז איפה אני מתחילה? כמו שיעל אמרה, ביום השני של הווסת, אני מתקשרת לחדר האחריות במחלקת ה-IVF, והן מתדריכות אותי מה לעשות.
שלום, ותודה שהתקשרתם ליחידה להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי מאיר.
לשיחה עם האחות.
הקישו 6.
יחידת IVF במאיר, זאת גליה.
שלום גליה. אני הבנתי שאני אמורה להתקשר אליכם כשאני מקבלת מחזור. אני פשוט הייתי אצלכם בייעוץ, וגם כבר קניתי את כל התרופות. אז מה בעצם אני אמורה להתחיל, או עם מה להתחיל?
אני באמת עברתי על התיק שלך, ואני רואה באמת שיש לך את כל הבדיקות, והשלמת הכל, אז אני מזמינה אותך מחר לבדיקות דם, אולטרסאונד, ליחידה אצלנו, תבואי בשעות הבוקר, את לא צריכה להיות בצום, תשתי הרבה מים.
אחרי שהגעתי לבדיקות, הודיעו לי שאני יכולה לצאת לדרך, ומה המזרק הראשון שבו אני צריכה להשתמש. השלב הראשון בטיפול נקרא השראת ביוץ. לא סדנה למציאת אלת הפריון שבתוכך, אלא סדרת הזריקות הראשונה שמיועדת לעודד את הביציות לגדול. בערב הראשון שבו הייתי צריכה להזריק בפעם הראשונה, הלכתי להיפגש עם גל ומור. שיחזיקו לי קצת את היד ושלא ארגיש לבד בזה. גל כבר מנוסה ועברה סבב שאיבה אחד כמה חודשים לפני. האמת שבזכות השיחות איתה התחלתי להניע אני את עצמי לכיוון של הקפאת ביציות. לגל יש עסק של אירוח וארוחות, אז ברור שהשולחן כבר היה מלא בכל מה שהיא יודעת שאני אוהבת, ושלא כמו בהיריון, בואו תזרימו לי בבקשה את הדגים הנעים והאלכוהול, תודה. ואז אנחנו מתחילות בטקס חניכת המחט. הוא נראה כמו עט שאותו מכוונים לכמות הרצויה, הכמות שאמרו לי לקחת, אני מרימה את החולצה למצוא מקום בבטן התחתונה, מחטט, מכניסה את המחט.
אפשר, אוקיי, יאללה. נו, נו, יאללה.
מור, כרגיל, מזרזת אותנו, כי היא רוצה כבר להתחיל לאכול.
קחי נשימה ואופה.
וזהו, זה עובר די בקלות האמת.
איזה חביב.
משונה, אני לא אגיד שלא, אבל בסדר. עוד חוויה ביזרית לאוסף. ותכלס, יש אלפי נשים שעושות את זה כל יום בטיפולים הורמונליים קשוחים בהרבה ממה שאני עושה פה. בשאר ימי ההזרקות כבר הרגשתי שאני יכולה לבד. והאמת שסרטוני ההדרכה ביוטיוב לכל אחת מההזרקות האלה כל כך טובים, שנעזרתי בהם בכל פעם שהייתי צריכה להחליף סוג הורמון או סוג מזרק. בתוך 10 הימים האלה, הייתי צריכה במקביל גם לעשות בדיקות כדי לוודא שהטיפול עובד. כלומר, לחזור ולבקר במחלקת ה-IVF במאיר.
במהלך של הימים האלו, אנחנו נעשה מעקב של בדיקות דם להורמונים ומעקב זקיקים לאורך כל התקופה הזאת. בערך כל יומיים או 3.
יעל מסבירה שבבדיקות הדם רואים איך ההורמונים משפיעים על הגוף, ובאולטרסאונד אפשר ממש להסתכל מה קורה בתוך השחלות, ולהבין אם הזקיקים שבתוכן גדלים בהתאם לציפיות.
שלום.
זה
עושה
רבקה?
נכון מאוד.
כן, רבקה. זה בכלל אמור להיות רבקה, אבל תתעלמו. אני נכנסת לחדר גדול וקצת חשוך עם חדר פנימי קטן שבו אני מתכוננת לאולטרסאונד.
כחלק בעצם מהמעקב וטיפולי פוריות, האולטרסאונד הוא כלי מאוד מאוד חשוב ותורם בתוך המעקב הזה, כי לפי המעקב שלנו אפשר לדעת מתי הביצית אולי הבשילה, ולפי זה לבחור את הטיימינג המדויק מתי לשאוב את הביציות.
זאת אושרת קציר. היא אחת מטכניות האולטרסאונד הוותיקות במחלקה, והיא נכנסה לי פיזית לשחלות, כדי לראות איך נראים הזקיקים.
במעקב הראשון שנשים מגיעות, אנחנו סופרים את מספר הזקיקים בשחלה. זה נותן מידע לרופא המטפל, מה הפוטנציאל של השחלה הזו במהלך הטיפולי פוריות. הם גם משווים את זה לבדיקה הורמונלית, ורואים את הפוטנציאל השחלתי של אותה אישה.
ונו, אתן מכירות את זה, או אולי אם אתם לא, אין דרך להרגיש זוהרת כשהרגליים שלך מפוסקות שם באוויר, ואת ממש מנסה לשחרר את כל השרירים שלך, בזמן שבפועל את מרגישה שהם משפדים אותך על מקל אולטרסאונד. אבל אז הגיע הרגע שחיכיתי לו, ואני רואה אותם. את הזקיקים. הם נראים כמו חורים שחורים קטנים, זזים על מסך המוניטור כמו כתמי שמן מהקליפים האלה ב-60s, וזה עושה לי קצת סמרמורת לחשוב שכל אחד מהחלקיקים האלה נושא את המטען הגנטי המשונה שלי, ולשאול את עצמי אם גם הם יאהבו פודקאסטים על היסטוריה וסרטי דוקו הזויים, יישאו כל שנה עם חברות לסיני, יבלו שעות של בהייה בסוקולנטים, ידבבו את חיות המחמד שלהם וימצאו את עצמם מדי פעם מסמיקים ברגע הכי לא מתאים. ומי יודע? אולי בסוף לא אצטרך אותן בכלל, אף פעם, והן פשוט יישארו להן יחד לבלות בארץ לעולם לא של המקפיא. כשאני יוצאת מחדר האולטרסאונד, אני הולכת ליעל, שאומרת לי להיות זמינה בהמשך היום בטלפון.
בצהריים התשובות מתקבלות ליחידה. האחיות יושבות עם הרופא על התוצאות של הבדיקות ועל התוכנית שקיבלת בהתחלה. עכשיו, אנחנו נחזור אלייך בערך בין השעה 1 ל-4 אחר הצהריים עם תשובה להמשך תוכנית טיפול.
הלו?
שלום.
שלום. Hi. כן.
היי, זאת גליה.
שלום, גליה.
היי, מיחידת IVF במיר.
נכון.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין. היית היום אצלנו בבוקר לבדיקות דם ואולטרסאונד.
נכון.
קיבלנו את התוצאות.
גליה מדריכה אותי תוך כדי השיחה איזו זריקה אני צריכה לקחת הערב, ומתאמת לי עוד תור לבדיקות בעוד כמה ימים.
אוקיי, מעולה. תודה רבה, גליה.
להתראות. ביי ביי. בהמשך של היום הזה, המחשבות התנגשו לי אחת בשנייה בתוך הראש. מצד אחד, אני מריצה את התמונות של השחלות המתפקעות שלי באולטרסאונד, ובא לי להגיד לכולם, יואו, אתם לא מבינים כמה זקיקים יש, וכמה הם גדולים, והם נראים לי הולכים להיות ממש חמודים ומצחיקים וחכמים, ואני לא אומרת את זה סתם כאלה הזקיקים שלי, ראיתי אותם. ומצד שני, הבנתי שבזמן שישבתי שם לבד בחדר האולטרסאונד החשוך מול מסך המוניטור, היה לי כאב קטן על משהו שלקח לי רגע לזהות. על משהו שהיה חסר שם. ומה בעצם חסר שם? רמז, ביצית לבדה לא יכולה להפוך לילד או ילדה. עכשיו, בגלל שאני לא נכנסת להיריון עכשיו, אני לא חייבת לדעת איך יופרו הביציות האלה. המטרה של ההליך הזה הוא להקפיא את הביציות האלה כדי להשתמש בהן במועד יותר מאוחר. אבל כבר הייתי עמוק במחשבות על המועד היותר מאוחר, כי אי אפשר שלא. ולמרות שהיום יש לנו כל מיני אפשרויות למשפחה, למצוא אולי בהמשך הדרך בן זוג, לעשות את זה בהורות משותפת, אולי להשאיר את הביציות במקפיא, לוותר על ילדים ולהסתפק בחתולה ובעציצים שלי, איכשהו שנים הכנתי את עצמי כל הזמן לאופציית היחידנות.
הסיטואציה הזאת היא שאת מתמודדת עם היחידנות הפוטנציאלית הזאת, זה עוד יותר מבלבל אותי.
זה המשך השיחה שלי עם איגל מהפרק הקודם.
זה פעם ראשונה להיפרד מהרעיון הרומנטי של לעשות ילדים עם בן זוג, ופעם שנייה לוותר על הרעיון הפרקטי של לעשות את זה עם עוד בן אדם ששם ותומך במשימה המטורפת הזאת.
אבל למה? למה החלטתי כל כך מזמן שלא יהיה שם עוד בן אדם ששם ושתומך במשימה המטורפת הזאת? למה החלטתי שההורות שלי תהיה מורכבת רק מצלע אחת? שהכל יהיה עליי ושאני לא צריכה שותף? אולי לא ראויה לזה אפילו. אולי ההסתכלות שלי על עצמי כמי שיכולה לעשות את הכל לבד ובעצמה מסתיר משהו עמוק יותר. משהו שלא העזתי להודות בו ביני לבין עצמי עד היום. לא לעומק.
אני כל כך איבדתי אמון ב... אני יכולה להגיד שאיבדתי אמון בגברים, אבל האמון הוא בעצם בעצמי. איבדתי לגמרי אמון בעצמי.
שמישהו כאילו ירצה להיות משפחה שלי, שמישהו ירצה עד כדי כך להיות איתי שהוא יגיד, אני רוצה לעשות את הילדים.
כבד. בגדול, כן, תמיד ראיתי את עצמי כסופר עצמאית, יציבה, גם כשמדי פעם עלו חולשה וחרדה, ידעתי איכשהו עמוק בפנים שזה יעבור. אולי בזכות המשפחה שלי או החברות שבחרתי לאורך הדרך, ואולי כי כל דבר קשה שקורה איכשהו נהפך בסוף לבדיחה, גם פגיעות וגם שברון לב. זאת הייתה המציאות שלי, וככה תמיד התמודדתי. וכשהחלטתי להקפיא ביציות אפילו עוד יותר, נדמתי לעצמי כאיזו אמזונה שמשוחררת מעול השעון הביולוגי שלה, עם הרצון להפיץ ברבים את הבשורה. אבל כשנכנסתי לעצמי לתוך הרחם, או יותר נכון לשחלות, הבנתי עד כמה המחשבות האלה שלי היו רק חלק מסיפור גדול יותר. של אישה רגישה בטירוף, שאחרי כמה פיגועים בלב שלה מגנה את עצמה יתר על המידה, והאמינה שהיא פשוט לעולם לא תוכל לסמוך יותר על מישהו.
היי חמודיתי.
זאת שוב דנה. אמרתי מקודם שהיא החברה הכי טובה שלי, אבל היא בעצם הרבה יותר כמו אחות. אני כותבת לה בוואטסאפ שעשיתי טעות ומשום מה נכנסתי לאתרים של תורמי זרע, למרות שזה בכלל לא על הפרק עכשיו, וברגע אחד פרצתי בבכי שלא הצלחתי לעצור. זה היה עמוק בתוך הקורונה, ובגלל שהיא אחות, כמו שציינתי, היא מיד ביקשה שנעשה זום כדי שהיא תוכל גם לראות אותי.
יואו, אני פשוט לא ציפיתי שזה יקה בי ככה, באמת, כאילו, כנראה שהייתי באיזה... איזה נתק פסיכולוגי כזה.
כאילו, את לא ראית את זה באחלי?
לא, 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 לא ראיתי את זה באחלי. אני חושבת שהרבה אנשים, גם גברים וגם נשים, חושבים שזה מובן מאליו שהם ימצאו בני זוג ויקימו משפחה. אני חושבת שאני איבדתי את האמון בדבר הזה בשלב נורא מוקדם. כן, זה שחרר אצלי כזה, באמת, את האבל על זה רק עכשיו.
לפני וגם תוך כדי השיחה עם דנה, אני מבינה שכשחקרתי את כל האופציות שהיו לי להורות, התמקדתי רק במה אני יכולה, מה גבולות הגזרה, מה המדע מאפשר לי, מה החוק מאפשר לי. במקום לשאול את עצמי במה אני בוחרת, איך אני רוצה שהעתיד שלי ייראה.
מה שקורה כאן הוא להבין כמה חסר לי את הרעיון הזה של משפחה. זה הכאב שלי כאן. אין לי שאלה לגבי אם אני יכולה לעשות את זה לבד או לא.
אבל זה יכול לדייק לך דברים בנוגע לבחירות העתידיות. כי זה עשה לך משהו, לא צריך לבטל את מה שקורה פה עכשיו.
נכון, לא, לא, ממש לא.
זה משהו משמעותי, וזה אלה שאלות מאוד משמעותיות. יש משהו מאוד חזק בלהתעכב על מה כן או איך כן, בלי באמת לבטל את מה שקורה כאן עכשיו, כי זה באמת תהליך, בעיניי זה מאוד מאוד חכם שאת עושה את זה, מאוד תומכת בך בתהליך הזה. אבל ממנו אפשר לצמוח למקומות אחרים.
התחלתי לראות בפעם הראשונה את הפער בין החישובים הדי טכניים שלי לבין הרצון הפשוט, בין העובדה שמעשית לא צריך בן זוג כדי להקים משפחה היום, לבין הטבע שלי. ובהתאם גם מצאתי את עצמי מזועזעת מהקונפליקט בין האישה החדשה והמודרנית שאני רוצה להיות, גם לקטת וגם ציידת, שלא כבולה לחוקי חברה מיושנים. לבין הרצון הכמוס שלי שמישהו יאהב אותי, והבושה הענקית שלי מהרצון הזה. כאילו שהם סותרים אחד את השני.
החוסר של נוכחות גברית בתוך הדבר הזה היא מורגשת לי בטירוף.
כי זה בדיוק השאלות שבהן אני... את צריכה לעסוק.
ממש דחקתי את זה הצידה. כאילו מהמקום הזה של כזה חזקה, יאללה, התמודד עם הכל. לא. הדידות היא חלק מהסיפור הזה. אי אפשר להדחיק אותה, ואי אפשר לשים אותה בצד, וזה פשוט... לא הרבה פעמים אני מרגישה בחיים שלי ממש בודדה, באמת, באמת בודדה.
כן, זה תהליך שמביא איתו הרבה בדידות, אבל עם הבדידות... הגיע אצלי גם חשבון הנפש. מאוחר יותר באותו יום הלכתי לבקר את רותם. רותם היא עוד חברה אחות שלי, ובגלל שגרנו קרוב כל כך, היא הייתה גם הקפסולה שלי בתקופת הסגר הראשון.
העניין הזה של נוכחות כזאת, שהיא גם של בן זוג וגם של גבר, זה דבר שאני אשכרה הבנתי היום, היום, שאני חיה את הצורך בו, כל ההתנהלות שלי בעולם, כאילו, בהכחשה לזה, כל כך הייתי בסטייט אוף מיינד של אני יכולה לעשות את זה לבד, גם הבנתי שהכאב הוא לא על המסוגלות. את זה אני יכולה לעשות, אבל מה אני רוצה הזה פתאום? זה לא מה שאת יכולה, זה מה שאת רוצה.
וככה לאט לאט הבנתי שאני יכולה לתת לפגיעות שלי מקום. לקחת הפסקה מקצב החשיבה המטורף שלי, שמייצר גיבויים על גיבויים על גיבויים לציפיות שלא התממשו, ורגע אחד להרגיש, לצלול עמוק למקום שבו נשמעות רק הנשימות שלי, ולהקשיב לפחד, לכאב. הכאב הוא חלק מכל תהליך משמעותי. הוא חלק מובנה בכל בחירה. הבריחה ממנו רק הרחיקה אותי ממה שאני באמת רוצה. לא מה אפשר, לא מה כדאי, לא מה אחרים עושים. מה אני רוצה. וזו גם האישה החדשה שאני באמת רוצה להיות. עד כאן הפרק השני בסדרה למה את מחכה, על הקפאת ביציות וכל מה שמסביב לזה. בפרק הבא תעזרו לי למדוד כמה אני אישה וכמה אני פוריה, וכל זה רגע לפני שאיבת הביציות שקרתה בסוף אחרת לגמרי מאיך שתכננתי. תודה לאלון מגדל שערך ועיצב את הסאונד, אני חן זאוסמר. בואו תקפצו איתי לפרק הבא. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. I went a walk in the other day, and everything was going fine. I met a little boy named Billy Joe, and I almost lost my mind. But mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Chapel bells are calling for everyone but me, but I don't worry, 'cause mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. And then she said, someone will look at me like I'm looking at you. Then I might find one day that I don't want you any old way, but I don't worry, 'cause mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said.